דפים יותר. טוב, בכמה מילים, כמו שהזכרנו בבוקר, סימני הסדר הם יכולים להיראות מה שנקרא סימן או סיבה, כן? האם הם רק סימנים כדי לא כדי לדעת ככה מה ההוראות, מה צריך לעשות, כן? או מה שהרב לוקח אותנו בעולת ראייה, שיש כאן מהלך מהותי בסדר של הסימנים, בשם של הסימנים אפילו, הוא דורש אפילו את השם, את השמות של הסימנים, והוא נותן לנו ממש מבט ככה מעמיק על, על ממש תהליך שאנחנו עוברים בליל הסדר, לא רק במגיד, אלא ממש כל שלב הוא מעביר אותנו לתהליך עמוק שקשור לנושא של החירות, שהוא עיקר העניין בליל הסדר, וחוזר כל שנה, וזו הכנה טובה בעזרת השם לקראת ליל הסדר הבא לנו לטוב. אז נתחיל קדש. בחלק הזה של קדש כתוב ככה בהערה שנפלו פה בכתב יד חסרות מילים, אז יש פה כמה משפטים שהם קצת משובשים, קשה לקרוא אותם, אז נקרא ונסביר ככה את העניין לפעמים שאנחנו מבינים. קדש, כי חלק השם עמו, מה עושים בקדש? קידוש. אז היה אפשר לקרוא לזה קידוש, נכון? כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, והנחלה היא נחלת אמת. המאורעות שעליהם התנחלו הדורות בציוריהם הקדושים הם דברים של אמת מעשית, שעל פי התפיסה יותר פרטית היא לעולם איננה משתנית מאמיתתה. על כן יש בכוחה ליתן כוח חיים פרטיים לכל אחד ואחד מישראל, עד שכל ציור פרטי שבכל נפש יחידה היא מוסיפה בו אור וחיי עולם לה ולדורותיה, עד שיש ביד כל אחד מישראל ליתן כוח קדושה מצידו אל היום, לקדש את היום. על כן שורש הקידוש הפועלי ביותר הפרטי, הפועל מצידנו על היום, הוא נובע ביציאת מצרים, מתגלות האמת המעשית שאינה יכולה להשתנות בבהירותה הכללית גם כן אצל כל יחיד ויחיד. תנשמו עמוק שנייה, נקרא עד הסוף, אחרי זה נחזור ונסביר, בסדר? וזהו כוח החירות, היציאה מבית עבדים, שכל הפרטים שבכל אומה ולשון, אי אפשר להם שיהיו נכללים במוסר הרוחני של עמם, אלא הם יהיו עבדי הכלל, כלומר, רק מושפעים ונפעלים ממנו. אבל אי אפשר כלל להם מצד פרטיותם לשאוב ציורי אמת הראויים להיות עומדים וקיימים ופועלים ממקור הכללי שלהם, באור החירות של אמת מוחלטת. מה שאין כן ישראל זרע אמת, אך עמי הם הבנים לא ישקרו ואילם למושיע. השם מתברך ביחודה אמיתי לעד ולהם למושיע, ואינם צריכים עמו אל נחר ומושיע אין בלתו, טוב כאן זה פה זה קצת משובש, וכוח האמת האלוקית שהוא מקור הקדושה הכללית של ישראל נותן מכוחו בהם לכל יחיד פרטי להתקדש בכוח עצמי ולעשות בזה מוכן להוסיף קדושה מיוחדת מצידו ליום. על כן ברגש קודש כולו אומר בליל התקדש חג זה מקור יסוד לכל מועדי השם כולם לשמירת הזיכרון הכללי הולך ומהיר גם כן בכל הפרטיות הציוריות לכלל יותר גדול הכולל את העושר של הנקודות החיות המתווספות בו בכל המדרגות הפרטיות שבמהלך הקדושה של ישראל דקדשינו לזמנים, נאמר לכל יחיד ויחיד שבישראל להכיר את ערך פעולתו, זורע צדקה, שכר אמת, קדש. נסביר רגע שנייה במילים פשוטות שלנו, ואחרי זה נקרא קצת בפנים ונראה מה בעזרת השם כתוב בפנים. הרב מגדיר פה הבדל מהותי בין היחס בין הפרט לכלל בעם ישראל לבין היחס בין הפרט לכלל בעמים. אצל כל העמים יש מושג שהפרט קשור לכלל, יש מסירות נפש, גם אצל העמים האחרים אנשים יש חיילים מתגייסים לצבא, הולכים להגן על המולדת שלהם, נופלים בקרב ועוד כל מיני צורות שהפרט הוא מתחבר לכלל. אבל אצל שאר האומות אומר הרב, כדי שפרט יתחבר לכלל, הוא לא יכול להתחבר דרך המקום הפרטי שלו. הוא מתחבר בביטול המקום הפרטי שלו. זאת אומרת, יש לו את החיים הפרטיים, האישיים שלו, הכישרונות שלו, הדברים שלו, הרצונות, הרגשות, המחשבות, ויש נקודות שבהם הוא שם את זה בצד ומתמסר לכלל. אצל עם ישראל, מכיוון שחלק השם עמו, ויעקב חבל נחלתו והנחלה היא נחלת אמת, בגלל שאנחנו הופעה של האמת האלוקית העליונה, אין פרט בעם ישראל שהוא לא חלק מאותה הופעה אלוקית, והחיבור שלו לכלל הוא לא רק שהוא מבטל את עצמו, אלא גם כשהוא מופיע את הכוחות שלו הפרטיים. זאת אומרת, בעם ישראל גם הכישרונות שלך האישיים, גם הבית הפרטי שאתה מקים, גם המקום שאתה גר, גם הרצונות שלך, הרגשות, שוב, לא שלא מעורב בהם שיגים, אבל כשמצליחים לצאת לחירות ולהצליח להתנקות מהשיגים שלהם, הם חלק מההופעה הכללית של האומה והחיבור לקדוש ברוך הוא. זה קודם כל ההגדרה שהרב מגדיר. ולכן יש ציווי על הפרט, אתה צריך להוסיף קדושה. הכוח שלך, עם ישראל מחכה לכוח שלך, וכשאתה תביא את הכוחות שלך, לא בביטול, לא רק שאתה מבטל, לא רק שאתה הולך למלחמה ומוסר את הנפש, אתה מוסיף כוח לעם ישראל. גם כשאתה חוזר למלחמה, וכשאתה בונה בית, וכשאתה מפתח כישרון מסוים, וכשאתה חי את החיים שלך, שוב, מתוך לשם שמיים, ובשבילם, זה מוסיף קדושה לעם ישראל. וזו אמירה מדהימה, שאומרים פה לכל פרט, עכשיו זה לא תמיד עובד, כי אדם שהוא עכשיו הוא חי את החיים הפרטיים שלו בצורה, בטח אם היא הפוכה מתורה, או בטח אם מקום מאוד פרטי שלא אכפת לו מהכלל, זה לא שזה אוטומטית קורה. אבל בליל התקדש חג, כשעכשיו ביציאת מצרים, כשמופיע האור הגדול של עם ישראל, ושהקדוש ברוך הוא שבא וקורא את שמו על עם ישראל, מופיע האמת הגדולה של עם ישראל שהיא לדורי דורות, שם מתגלה הנקודה שאומרים לך, תבין, יש לך כוח שהוא מוסיף קדושה לקדושה הכללית של עם ישראל, ואנחנו רוצים את הכוח שלך, ואתה צריך להביא, אתה צריך להוסיף קדושה עכשיו לעם ישראל. וכשאתה עושה קידוש בליל הסדר, אתה לא רק נפעל. קידוש, כן, זה יותר לשון נפעל. קדש זה לשון לפעול. אנחנו מבקשים שאתה תפעל קדושה על האומה. איך תעשה את זה? כמה שיותר תוציא את הכוחות שלך לחירות, ותגלה את הכוחות הפנימיים שלך מבפנים, זה יוסיף קדושה לאומה. זה הפתח של ליל הסדר. זה הקריאת כיוון של כל התחילת הסימנים. זה פותח בקידוש, קדש, זה קשור לישראל, דקדשינו לזמנים, לכן הגמרא שואלת, הרי לא עושים מצוות חבילות, אי אפשר לעשות כמה, שניים במחיר אחד, כן? אתה צריך לעשות כל מצווה, לתת את המקום שלה. ברכה, אז, לא? אז גם על ברכות, כן. אז איך בברכה, בקידוש, אתה אומר, מקדש ישראל והזמנים. תעשה ברכה אחת, מקדש ישראל. ברכה אחת, מקדש... הגמרא אומרת לו, מקדש ישראל, דקדשינו לזמנים. ואת הקדוש ברוך הוא נתן קדושה לעם ישראל, שבכוח הקדושה הזאת, הם יכולים לקדש את הזמנים. לכן זה אותו עניין. זה לא בכדי, שהמצווה הראשונה שעם ישראל מצטווה, זה מה שנקרא פרשת שבוע, החודש הזה לכם, ראש חודשים, מצוות קידוש החודש, משם זה נלמד. זה המצווה הראשונה עוד לפני יציאת מצרים, כי זה לא סתם מצווה. זה הקריאת כיוון של עם ישראל, אתם מצווים, אתם הגעתם לעולם להופיע את אור השם בעולם ולקדש את הזמנים, את כל המציאות הטבעית שהיא תחת מסגרת הזמן, אתם מקדשים אותה. ולכן זה הקידוש, הוא בעצם קדש בליל הסדר, כל אחד, כל פרט אמור לראות את עצמו לא רק כמתבטא לכלל, אלא להבין הכוחות חיים שלי, הסיפור חיים שלי, אני חלק מהסיפור הגדול של יציאת מצרים, ועכשיו אני צריך להוסיף את הכוח שלי לעם ישראל. ואני מקדש עכשיו, זה לא רק אני עכשיו מתחבר לקדושה, אני פועל קדושה על עם ישראל. בסדר? וזה הבדל מהותי, כן, מאוד יסודי בין היחס פרט וכלל בין עם ישראל לבין, והוא מאוד יסודי בליל הסדר. בוא רגע נקרא את זה עכשיו עוד פעם ככה, את חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. זאת אומרת, עם ישראל הוא הנחלה של הקדוש ברוך הוא, והנחלה היא נחלת אמת. המאורעות שעליהם יתאכלו הדורות בציורים הקדושים הם דברים של אמת מעשית, שעל פי התפיסה היותר פרטית, היא לעולם איננה משתנית מאמיתתה. ככל שאמת היא יותר גדולה, גם כשהיא יורדת התפיסות היותר פרטיות, היא עדיין נשארת באותו גובה של האמת הכללית. כשהאמת היא קטנה, חלקית, אז כל פרט הוא רואה אותה רק מזווית שלו, מזווית מסוימת, ואז זה כבר יוצא מהאמת הכללית. אבל האמת האלוקית העליונה, הנצחית, שחובקת את הכל בתוכה, היא גם כשהיא יורדת לכל פרט ופרט בעם ישראל, למרות שהוא רואה חלק מהאמת, אבל זה עדיין מחובר לאותה אמת כללית. לכן יש בכוחה ליתן כוח חיים פרטיים לכל אחד ואחד מישראל. עד שכל ציור פרטי שבכל נפש יחידה היא מוסיפה בו אור וחיי עולם לה ולדורותיה. עד כדי כך שיש ביד כל אחד מישראל לתן כוח קדושה מצידו אל היום, לקדש את היום. בסדר? לכן זה מה שאומר, זה בפועלי, כן, זה ולא נפעל, וכו' וכו', לעומת הגויים, טוב, זה מה ש... כאן בהמשך, כן, שאלות, הערות על הפסקה. טוב, אז זה הקדש, בסדר? זה בסוף נעשה גם סיכום ככה להבין את המהלך, אבל קודם כל, אז מה הנקודה בקדש? קודם כל, נותן לנו כיוון ליל הסדר, אנחנו אמורים לעבור מהלך שמחבר אותנו לנקודה, מחבר אותנו לעם ישראל, אבל לא רק במובן של ביטול העצמיות שלנו, אלא הפוך, להבין שאנחנו, כל אחד מאיתנו הוא בן של מלך, בן של האומה הישראלית, שהוא צריך להוסיף כוח לאומה, ובלעדיי חסר כוח של קדושת האומה. ולכן אני צריך לקדש, להוסיף את הקדושה, אבל בשביל זה אני צריך לצאת לחירות. כי הנקודה הפנימית הזאת שבה אני מוסיף קדושה לאומה, כל השנה היא מכוסה. ולכן אני כל השנה יכול לחיות במקום מאוד פרטי ומנותק, ואפילו בנפילות ובחטאים ובתומה, ואני צריך להוציא לחירות את אותה נקודה פנימית. אבל בסדר? אבל זה המהלך עוד רגע שניכנס אליו. אבל זה הקריאת כיוון פה שהייתה פותחית. טוב, הפסקה הבאה אני לא חושב שנסיים אותה עכשיו, אבל בואו נתחיל ומחר נחזור ונמשיך. רוחץ, הרב חיבר פה את רוחץ וקרפס ביחד. מה קורה ברוחץ וקרפס? בעצם הקרפס פה העיקר, והרוחץ כאילו זה הקרפס, בדיוק, הקרפס זה לאכול ירק שהוא בטיבול במשקה, אשכנזים עושים תפוח אדמה ומלח, ספרדים בחיילי סלרי, זה מה שאני מכיר, יש עוד אולי כל מיני זה, אבל...
ציוד הזה,
שיפסים... כן. אוקיי, בכל אופן, עכשיו, וכשיש הלכה, שמינה, כן, כשאוכלים ירק שטיבולו במשקה, אז צריך לטול ידיים בלי ברכה. אז זה רוחץ שלפני הקרפס. המזון הוא המשיב לאדם את אבדת חלקי חומרו, והם בונים מחדש את גבו הנהרס על ידי כוח החיים עצמם. ועל ידי עבודת החיים ומכשיריהם. אמנם המשקה לא יועיל בייחוד להמציא לאדם חלקים חדשים, תמורת החסר לו, אבל הוא האמצעי המיוחד להעברת החלקים אל מקומותיהם. אם כן, המזון יתייצב לפנינו בתור מטרה עצמה, והמשקה בתור אמצעי לו. בואו רגע נסביר את המשל. כשאדם אוכל אוכל, בעצם הוא אדם הוא חי, כשהוא חי הוא שורף, בעצם הוא צריך אנרגיה, כי הוא עושה פעולות. האנרגיה הזאת היא, מאיפה יש לו את הכוח? מהחומר של האדם, מהתאים, כן? זה מה שנקרא לשרוף קלוריות, כן? כשאדם רוצה לשרוף קלוריות, עושה הליכה, עושה פעילות גופנית, כי איך זה עובד? כי עכשיו זה, הוא עושה פעולות, אז הגוף דורש אנרגיה, מתחמם, אז הוא לוקח את האנרגיה הזאת משריפה של בעצם תאים חומריים, ואז אם אדם רק יעשה כל הזמן פעילות גופנית והוא לא יאכל, אז לאט לאט התאים מתפרקים. בסוף הוא, אין לו כוח. למה אין לו כוח? כי הוא צריך לחדש את החומר. איך הוא מחדש את החומר? על ידי האוכל. כשאדם אוכל, אז עכשיו האוכל הוא מתפרק על ידי מערכת העיכול, הוא מתפרק למרכיבי המזון, ואז הגוף הוא יודע לשלוח לכל תא את מה שהוא צריך. בסדר, פחמימות, שומנים, חלבונים, ויטמינים. וכולי וכולי, ואז זה בונה, זה לא יוצר דברים חדשים, זה לא שאדם עכשיו אם הוא יאכל משהו פתאום יהפוך למשהו אחר, יש לו את הגוף, יש לו את המבנה שלו, אבל מה שהוא אוכל הוא מתפרק ועכשיו בונה כל פעם מחדש את הגוף לפי הצורה של כל אחד ואחד. זה האוכל. מה המשקה עושה? אדם שותה מים, המים הם לא חלק מהמרכיבים של התאים, המים הם כאילו מובילים את המזון למקום שהוא צריך להגיע. עכשיו זה לא שיש איזה נחלים וספינות ששוטות ככה, אלא נראה פשוט שמה הרב מתכוון. אדם הוא בעצם הנוזל שמעביר, איך כל שהמערכת העיכול מפרקת לחומרים, איך זה מגיע לתאים? דרך מערכת הדם. מערכת הדם היא מגיעה לכל נקודה ונקודה בגוף, ואז מערכת העיכול היא מסננת וכו', ואז מעבירים משהו שפסולת יוצא דרך הפסולת שהדם מוציא, והדברים הטובים הם חוזרים למערכת הדם, והדם מזרים בעצם לתאים ומעביר לכל תא, הוא לוקח את מה שהוא צריך, שזו מערכת מדהימה. והדם הוא מושפע מהמים שאדם שותה, נכון? אם אדם לא ישתה, אדם נהיה סמיך, הוא מתייבש, ואז בעצם אין זרימה טובה, זה עלול לגרום לכל מיני בעיות, וגם האוכל לא עובר כראוי למקומות שהוא אמור להגיע. בסדר? אז זה נראה לי הכוונה פה של המשקה וה... אז במבט הזה אומר הרב, מה התכלית? חקירה של אמצעי ותכלית. התכלית זה המזון, והמשקה זה אמצעי. בסדר? כדי להעביר. אם אדם רק ישתה כל היום, אז הוא לא יחזיק, אבל מצד שני, אם הוא לא ישתה, הוא יתייבש מאוד מהר, כי לא יעזור כל האוכל שהוא אוכל, וגם החמצן לא עובר, כאילו, כשהאדם לא זורם וכו' וכו'. בסדר? אז המים, הנוזלים, המשקה, זה בעצם האמצעי. בסדר? אז זה במשל. אז יש לנו, רק לפני שנמשיך, בקרפס יש לנו גם את האוכל ומשקה, נכון? זה אוכל שטיבולו במשקה. נכון? וגם יש לנו את הרחיצה שלפני זה, שהיא עושה איזה פעולה של טהרה. זה כאילו מה המסגרת שלה. אומר הרב, הנה האדם צריך לעולם לקדש ולתאר את מטרתו ואת אמצעיו שעל ידם יקנה אותה, שגם הם היו קדושים וטהורים. כי אני השם אוהב משפט צנה גזל בעוליו ובוצע ברך נייץ השם. חז"ל דורשים את זה על כמה דברים, ביניהם מי שגזל לולב וברך עליו, אז הוא לא עושה מצווה, אלא הפוך, הוא עושה עבירה, זה מצווה הבא בעבירה, למה אני השם שונא גזל ועולה, כן? זה כאילו, אז לכאורה, מה זה אומר בעצם? שאל תגיד, המטרה היא מקדשת את האמצעים, במובן, שזה משפט נכון, אבל לא במובן שפרשים אותו. אם אתה חושב שהפירוש היא כאילו, כשהמטרה טובה, לא משנה איזה אמצעים אני משתמש. העיקר שכן איזה רובינוד כזה, שהוא עכשיו גונב מהשירים, נותן לעניים, מה זה משנה? לא, בתורה אין כזה דבר. אסור לגנוב מהשירים כדי לתת לעניים. מי שמתה משפט לטובת העני, הוא עובר על איסור. בסדר? צריך לפסוק את הדין כראוי, אחרי זה לבוא, לעשות צדקה עם העני. אבל אין כזה דבר ש... בגלל שהמטרה היא קדושה, מותר להשתמש באמצעים מקולקלים. אז אני רוצה לתאר גם את המטרה, זה ברור, אבל גם את האמצעים. והנה יש שהמטרה עצמה עלולה להשגות את האדם מדרך הישר והטוב, בעיקר בעת התייצב לפניו בערך ההכרחי. עד אשר אם גם יראה אותה בניבולה, ולא תסכים עם הכוח הפנימי, רוח השם אשר עלה ודעת ויראת השם אשר בקרבו, מכל מקום יסכים לאחוז בה, יען כי ההכרח יעקוף עליו וכפו, הכרח של תאווה עצומה, או קנאה קשה כשאול וכיוצא בהן. לפעמים קורה שהמטרה גורמת לאדם להשתמש באמצעים מקולקלים. ככל שהוא מרגיש שהוא יותר מוכרח את המטרה, הוא עלול יותר להתפתות להשתמש באמצעים מקולקלים. כן? אם יש לו תאווה מאוד גדולה עכשיו, אז הוא לא רואה בעיניים עכשיו. בסדר? הוא עושה דברים שאסורים בדרך כדי לספק את התאווה שלו. או ניקח דוגמה אחרת, אדם שעכשיו הוא במצב של פיקוח נפש, והוא יודע עכשיו שאם הוא לא השיג, לא יודע מה, זה תרופה לבן שלו, אז זה הסיכוי היחיד שלו לחיות. והיא מאוד יקרה, והוא לא מוצא שום פתרון. הוא עלול להגיע גם לגנוב אותה, כי למרות שהוא יודע שאסור לגנוב, במצב רגיל הוא לא היה גונב, אבל הוא הגיע לנקודה כזאת של הכרח שאין ברירה, ואז הוא מתיר לעצמו כל מיני הוראות היתר גם על דברים שהם לא תיאורים.
זה שהמטרה מאוד רוצה אותה, או שהמטרה מאוד אמיתית?
לא, שהיא מוכרחת. הוא מרגיש שאין לו ברירה. הביטוי מכריחות את האדם, כן? הביטוי של, כן, בערך הכרחי. אבל כאשר אין שם סיבות מכריחות את האדם בכללו או את האומה, או גם את היחיד, אז לחזות נוכחה, להתאמץ, להתקרב לעולם למטרה יותר מתאמת אל האמת, והצדק עד אשר ילך, טובו ואמיתו, כן, גם פה יש שיבוש במשפט. אמנם האמצעים במה לבוא אל המטרה, כוח אחר חיצוני, רק מכוח אותו, עוד פעם, קשה לקרוא פה את המשפט. טוב העצור בה יוכל לאדם ליפול מרכו הנכבד, אשר אם החל להתעצב על דרך לא טוב, התעוררו את המטרה, רק יבחר ברע מצד עצמו, התעצב על דרך לא טוב, אחר כך רע לא ימאס. על כן, לפי אותה המידת שהתעורר בנו כל החפץ היותר שלם, מלא לאהבת החיים מצד חמדתם הבהירה והתורה מצד שפעותם הדיניות הקדושות שכולם אומר כבוד. טוב, נגיד רגע פה בקצרה וכאילו קצת ונשאיר את זה ומחר נחזור ונמשיך להמשך הפסקה. מה שהכיוון שהרב לוקח אותנו כאן, אנחנו רוצים להגיע ל... רוצים לקדש את המטרה וגם את האמצעים. לתאר אותם, שהכל יהיה טהור ואמיתי וכו'. בשביל זה צריך להתעלות לאיזשהו מקום שהמטרות לא יהיו בגדר של הכרח, כי כשהמטרות הן בגדר של הכרח, אנחנו עלולים להתיר לעצמנו אמצעים שהם לא טהורים. אם נצליח להגיע לחיים כאלה, שהאידיאלים הם לא כהכרח, אלא ממקום שהוא חירותי, שאני בוחר בו, אז נוכל באמת לבוא וגם לקדש גם שהאמצעים יהיו תיאורים. בסדר? כי אם המטרות שלנו הם רק כהכרח, אנחנו עלולים לעשות, להשתמש באמצעים שהם לא תיאורים. איך מגיעים לחיים שהם הם הכל אידיאלי, כן? הכל הוא בן חורין, לא מתוך... כי התורה היא יכולה לראות לנו כמשהו שהוא מאוד כל הזמן מכריח אותנו. אנחנו רוצים להגיע למקום שגם התורה... קיום המצוות והשמירה לא לעבור על איסורים וכו', הכל יהיה ממקום שהוא של בחירה, של חירות פנימית. כן, חז"ל אומרים, אל תקרי חירות אלא חירות אלא בן חורין למי שעוסק בתורה. אנחנו רוצים שכל הקיום של התורה יהיה קשור מאוד לפורים, נכון? שהיה כפיית הר כגיגית ופורים הדור קיבלו, עכשיו הגיע מרצון. אנחנו, ככל שיותר נגיע לשמור את כל התורה ממקום שהוא בן חורין, אז גם האמצעים שאנחנו משתמשים הם גם כן ילכו יותר תיאורים. ולא רק את התורה, אלא בכלל כל החיים. לחיות החיים ממקום של בחירות ולא של הכרח. אם אדם עכשיו הולך לעבודה רק כי הוא חייב להביא משכורת סוף החודש, אז כל היחס לא יראה ככה גם. אבל אם הוא הולך לעבודה כי מקום של בן חורין, כי הוא מרגיש ששם מופיע את העוצמות ואת הכוחות שלו, אז כל היחס יהיה אחרת. אז אנחנו צריכים פה באמצע, אבל רק אנחנו מבינים שהרב לוקח אותנו ממקום של כאילו לעבור מהכרח ל... לבחירה, איך זה קשור לקרפס וזה, אז נדבר על זה מחר בזאת. טוב, נעצור פה. אני אשמח בקשה אישית רק אם מישהו מוכן